האמת שבאופן כללי הייתה לי תוכנית אחת, ואז לא הכנתי אותה, אז חשבתי שפשוט נאלתר.
אני לא מאמין שאנחנו מסוגלים.
למה? לאלתר או להכין מראש?
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים, שהוא, אם אתם לא ידעתם, פודקאסט על
פם פם פם.
אני אלעד הן, ואיתי נמצא עמית בלום.
אלן אלן.
האגדי.
שוב, קצת הפרזנו.
אני אף פעם לא מפריז, מעולם לא הפרזתי.
לא הפרזתי בדבר בחיי.
עמית בלום האגדי. מה הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים?
אז אני התחלתי קמפיין חדש.
זה באמת חדשות.
והקמפיין הזה הוא לא במוד 5.
לא, רגע, תחזור על מה שאמרת שוב, אני לא הייתי, אני חושב שהיה לי איזה תקלה באוזניה. תגיד זה שוב.
אחרי, אני חושב, 7 שנים של משחק והנחיה במוד 5, החלטנו אני והקבוצה, שמורכבת מאנשים חדשים ואנשים ישנים, כי היא כבר לא הקבוצה המקורית. מה שמעניין זה שחלק מהקמפיינים התחלפו, כלומר אנשים עזבו, הגיעו אנשים חדשים, אנשים החדשים עזבו ואנשים ישנים חזרו. אבל הוחלט בכללי, אמרנו כאילו ששיחקנו מוד 5 הרבה מאוד זמן, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות משהו אחר.
אז בוא פרסם לנו מה אתם משחקים.
אז אנחנו עושים עכשיו משהו אחר לגמרי. אחד השחקנים הביא את השיטה, זה שיטה של, איך קראו לשיטה?
תמסכים באפלה. לא,
לא, לא. שיטת סקילים ואחוזים, שיטת שלד שאפשר להלביש אותה על כל דבר.
שום דבר אי אפשר להלביש על כל דבר. סליחה, אני הפרעתי.
אני לא זוכר את השם של השיטה, אני אברר איתו מה השם שלה, ואני אשים את זה בתגובות.
אין לך פטור. לא, מה זה הדבר הזה? איך אפשר להתחיל קמפיין ולא לדעת את השם של השיטה?
בוא,
תבדוק עכשיו.
בוא, אני מתחיל, איך אומר, אני מתחיל קמפיין ולא קראתי את הספר.
זה חמור ביותר.
מה שמביא אותנו לנושא של הפרק עוד מעט.
אוי ובוי.
בכל מקרה, לא רק זה שאנחנו הולכים לשחק כאילו שיטה אחרת לגמרי, אנחנו גם הולכים לשחק בתמה אחרת לגמרי, כי זה הולך להיות בחלל.
בחלל אף אחד לא יכול לשמוע אותך מתלונן על תנאי התעסוקה.
או צועק בנוסף לכל.
אני התכתבתי עם משחקי החלל שלנו.
זה הולך להיות בחלל, וזה הולך להיות בעולם של מס אפקט. אנחנו עושים איזשהו פריקוול, שהשחקן שהביא את השיטה מריץ אותו, כדי שכולנו נלמד את העקרונות ואת החוקים, ומי נגד מי קצת בשיטה, ויחבר את האנשים. הרעיון בפריקוול הזה זה דמויות disposable, כלומר אפשר בסוף הפריקול הזה להעלים את הדמויות ופשוט להיכנס לתוך המשחק, או להעביר אותם למשחק, זה נתון לבחירת השחקנים.
מגניב, מגניב. אני עדיין די מזועזע מזה שאתה לא יודע מה השיטה שאתה מתחיל לשחק בה, אני אגיד לך את האמת.
תקשיב, אנחנו מנהלים דיון על איזה שיטה אנחנו משחקים כבר, אני חושב 3 חודשים. כמות השמות והשיטות שדיסקסנו ועברנו עליהם, כן.
סלח לי. התירוץ לא התקבל, אני מצטער. יפה. את שלי אמרתי, מעכשיו אני אשתוק.
איכשהו לא נראה לי אמין בכלל.
כן. הדברים שהגניבו אותי השבוע במשחק התפקידים, האמת שאני מתקרב לסיום של קמפיין, מיני קמפיין, כן. שיחקנו תשוקת התשוקות, והאמת שתכננו לעשות את הפינאלי השבוע, כי אנחנו קצת נתקשה להיפגש בשבועות הקרובים, אבל כמו שקורה, שיחקנו את הפינאלה, ודברים קרו בצורה לגמרי לא צפויה, והכל השתבש, וכל התוכניות הלכו לפח, והכל היה בלגן גדול, ואנחנו נצטרך לעשות עוד פינאלה אחד, כדי לסיים באמת. מפתיע, נכון. אז זה לגבי תשוקת התשוקות, משחק הטלנובלה שלנו. אבל דברים שהגניבו אותי, אנחנו פתחנו קבוצה חדשה בפייסבוק, ללא קריטי, שבה אנחנו נפטפט, אם מישהו רוצה לפטפט איתנו על לא קריטי, ועל דברים שאנחנו רוצים שיהיו בלא קריטי, ודברים שהיו בלא קריטי, ועל אפצ'ים בלא קריטי, ועל איזה משחקים כדאי להעמית לשחק, מלבד המשחק הזה שהוא שיחק והוא לא יודע מה הוא, והוא תכף אולי כן יודע מה הוא.
הנה, עכשיו אני יודע מה הוא.
אז תכף הוא יגיד לנו מה הוא. אז כל זה יהיה בקבוצה של פייסבוק, ואני הייתי אומר עכשיו את הקישור, אם זה לא הקישור פייסבוק ארוך עם איזה מספר לא סביר, שבסופו, אז הקישור יהיה בהערות של הפרק.
אתה יכול להגיד איך קוראים לקבוצה.
ותיכנסו אליו ותצטרפו. קוראים לקבוצה לא קריטי חפירות, כי זה מה שאנחנו נעשה שם. וכבר עושים שם, מי שיצטרף, אנחנו כבר התחלנו לחפור, ונהנים ומשתעשעים. בואו אלינו ותשתעשו איתנו, אם בא לכם להשתעשע על משחקי תפקידים. עמית, אתה רוצה לעדכן אותנו מהשטח? מה המשחק שאתם משחקים?
השם של השיטה זה Basic Role Playing. זה השם של זה.
כמו BRP, כאילו, Basic Role Playing של Chaosium?
כן.
אוקיי, זה כאילו, זה השיטה של Call of Cthulhu.
כן, יש פה, באופן בסיסי. וזה בהתחלה, כאילו בציור, בשער. בכל מקרה, יש פה רובים וקדחים וחלליות וקתולואים.
מצוין, מצוין. לא, זה כאילו, זה שיטה גנרית ותיקה. אני לא יודע אם יש לה דברים מעודכנים למדע בדיוני, אבל בטוח יש לה.
איך אומרים? לא יודע, אני לא כל כך מכיר את השיטה, אז אני אתנסה בה ואני אספר לכם מה מחשבותיי עליה.
בדיוק, תיתן לנו את זה שלך, את הטייק שלך על השיטה ואיך זה היה. מגניב לגמרי. עמית, אגב, כל הדיבור הזה שלנו על חוקים, היה לך כל מיני עניינים בנושא הזה לאחרונה. העלית איזה מם מאוד פופולרי, גל רם, החביב, צייר לך. אתה יודע שגל רם הוא חבר ותיק שלי, לא מתחום משחקי תפקידים בכלל.
אז האמת לא ידעתי את זה.
לא, אין סיבה שתדע את זה.
איך אומרים? עלתה שאלה בפייסבוק.
מה הייתה השאלה?
השאלה בפייסבוק הייתה שבעקבות עדכוני החוקים בין מהדורה 3 למהדורה... בין מהדורות קודמות של מבוכים ודרקונים למהדורה 5, הסיטואציה הקלאסית שבה דרקון משמיד כפר, היא כבר לא, היא לכאורה לא הגיונית, לא יכולה לקרות. כי החוקים נותנים מצב שבו כל דבר שמתמודד עם הדרקון ויש מספיק ממנו, כמו למשל 400 גובלינים, ינצחו את הדרקון. ולא משנה שזה דרקון והם גובלינים.
כן.
והוא לכאורה שואל השאלה, התלונן על המצב הזה. ואמר שזה לא יכול להיות.
אוקיי.
הדבר הביא הרבה תגובות של אנשים שנתנו איך סיטואציות כאלה כן יכולות לקרות ואיך כן לעבוד עם החוקים ואיך וזה. אני בסופו של דבר גם נתתי את התגובה שלי שם, והתגובה שלי שם הייתה שבסופו של דבר זה לא משנה. כי אם השחקנים לא רואים את זה, אז נתון הדרקון הרס את הכפר. לא צריך להתעסק בכלל עם החוקים בנושא הזה. ואם השחקנים כן רואים ויכולים להשפיע על זה, אז לא מעניין אותי מה עושים שאר האנשים בכפר. מה שמעניין אותי זה מה השחקנים עושים, כי הם מה שחשוב לסיפור. אם הם יעשו משהו שישפיע על זה, אז אוקיי, אז הדרקון לא הצליח להרוס את הכפר. ואם הם לא עושים משהו שישפיע על זה, אז כן, הדרקון הרס את הכפר, כי שוב זה מה שמעניין. אז בסופו של דבר, הדבר הזה העלה לי רעיון, שגל רם באמת עשה ביצוע נהדר שלו, של שחקנים עזוקים בשלשלאות לשולחן משחק, ו... ספר חוקים עם שוט צועק עליהם שכאילו זה לא קשור בכלל לכיף וצריכים לשחק לפי החוקים.
אני אגיד לך משהו.
כן.
אני חושב שיש פה שתי סוגיות נפרדות. אני גם קצת דיברנו על העניין, על השאלה הזאת ספציפית. כי לדעתי החוקים של מוד לא אמורים לטפל בדבר הזה באופן בסיסי. זאת אומרת, רגע, אם אני קורא את הדבר הזה, אפילו בקריאה הכי, כאילו בקריאה הכי חיובית רגע, של מה מוד מנסה לעשות. מוד, אם יש לו חוקים למה שנקרא קרב רב או כל מיני דברים כאלה, כן, אפילו דיברנו על זה באיזה פרק פעם, לא זוכר מה אמרנו.
אבל תקשיבו, כי אמרנו הכל.
אני בטוח שזה היה מאוד, אמרנו שמיצינו את הנושא מכל כיוון אפשרי, כל כך מיצינו שאולי אנחנו נעשה על זה עוד פעם פרק פעם. אבל זה לא חוקי הבסיס של מבוכים ודרקונים, כמו שאתה אומר בדיוק, כן, מהבחינה הזאת. הבן אדם ש... אני לא יודע, אני לא רגע מדבר על הבן אדם ספציפי ששאל את השאלה, רגע אנחנו, בוא ננתק את זה מהשאלה הזאת. שאלות מהסוג הזה בדרך כלל נשאלות בתוך קונטקסט שהוא מנותק מהמשחק בפועל. יש המון המון דיונים באינטרנט על, אני יודע מה, זה יותר דומה לשאלת האם טרסק מנצח את מלך השדים, את תיאמת, אוקיי? נכון? אתה לוקח את הסטטיסטיקות של זה ואת הסטטיסטיקות של זה, ואתה מתחיל לשחק איתם איזשהו מין משחק רעיוני כזה, זה, וזה אינטראקציה משחקית עם החוקים, ולכן זה מבחינתי דבר חיובי שעושים משחקי תפקידים. כי אני חושב שאנשים צריכים ליהנות עם משחקים, וזה בדיוק מה שעושים פה. זה לא קשור, ואולי הבן אדם ששאל את זה, אני... שוב, אני לא דיברתי איתו ואני לא מכיר אותו, אז אני שם את זה בסימן שאלה, ואנחנו גם... זה פחות העניין. אני חושב כאילו, יכול להיות שמי ששאל את זה לא מבחין בכך שמדובר בשאלה שהיא לא קשורה למה שקורה סביב שולחן, אלא קשורה למשחקים שעושים עם סט החוקים, שזה משחק נפרד ממשחק התפקידים השולחני שעושים. במשחק התפקידים השולחני שעושים, אתה מיקדת את זה מצוין, השאלה תמיד במשחק מבוכים ודרקונים ספציפית, כן? כן, נכון. אבל זה נכון לחלק גדול ממשחקי התפקידים, ובוודאי במשחקי התפקידים שמתעסקים בהרפתקאות פנטזיה, אנחנו מתעסקים בחבורה, ומה הם עושים, מה הם יכולים לעשות, ומה שהם לא יכולים להשפיע עליו ולא יכולים לעשות לגביו כלום, הוא, כמו שאמרת, רקע שהמנחה מספקת. הוא כאילו מה שהמנחה אומרת, קרה, כן? אוי, הדרקון בדיוק הפיל את המגדל הגדול ושרף את כיכר הכפר. מה אתם עושים? כן? אז השאלה הזאת ספציפית היא מרגישה לי פחות שאלה של לפעול לפי החוקים או לא לפעול לפי החוקים, כי גם לפעול לפי החוקים לא יזמן לנו את השאלה שהוא שאל, לדעתי.
קודם כל, אני לא בטוח. כי יש מנחים שאוהבים להכניס דרקונים למשחקים שלהם, ואז יכול להיות שיהיה דרקון שינסה להרוס כפר בצורה כזו או אחרת, אבל דרקונים זה פרק אחר שאנחנו נדבר עליו. בוא נלך כאילו, אני חושב כאילו עוד צד אחד לפני זה, כשבכלל אנחנו מדברים על חוקים ולמה אנחנו צריכים את החוקים, כאילו אנחנו כולנו מתיישבים סביב השולחן, למה אנחנו בכלל צריכים את ספר החוקים הזה שיושב לו שם ולכאורה או מגדיר לנו דברים או לא מגדיר לנו דברים? אלעד, מה דעתך? למה צריך את ספר החוקים?
לא, יש לי מחשבות בנושא.
מה המחשבות שלך בנושא?
אני חושב שהתשובה היא שחוקים שונים הם עונים על שאלות שונות ועושים דברים שונים. לפעמים באותו משחק ולפעמים גם במשחקים שונים, כאילו החוקים עושים דברים שונים. ואולי אפילו יש כמה סוגים של, כאילו, אני חושב אולי אפילו בזהירות שאני אומר שיש חוקים ושיש פרוצדורות, וזה שני דברים שונים, אני לא יודע, אבל זה אולי נושא לפרק שחשבנו שצריך לעשות, אז אני לא יודע כמה להיכנס לזה.
בוא, let's stick to the rules, בוא, מה יש לך להגיד על חוקים?
אוקיי, עכשיו אני מפחד לדבר, כי אני לא בטוח שאני מכליל מספיק. אני אגיד את זה אחרת, יש חוקים, אולי אני מפספס חלק מהחוקים, אבל אני אומר, יש חוקים שהדבר העיקרי שמתעסקים בו הוא בלתאר את העולם הדמיוני. אוקיי? מתארים את העולם הדמיוני שאנחנו, שבתוכו המשחק קורה, והם אומרים מה קורה בו ומה יכול לקרות בו. כן? הם מייצרים לו איזשהם גבולות גזרה. אני חושב שרוב החוקים של מבוכים ודרקונים, מלבד הפרוצדורות, שאנחנו לא מדברים עליהם בכלל, כי אנחנו לא מדברים על בין פרוצדורות לחוקים. רוב החוקים של מבוכים ודרקונים, נגיד, הם מאוד מאוד מתעסקים בזה. הם מתעסקים, למשל, במה היכולות שיש לדמות שלך, מה בדיוק ההשפעות שלהם. זאת אומרת, יש להם השפעות מכניות מאוד מאוד סגורות ומדויקות. מהקטע של כמה נזק זה עושה, איזה השפעות זה יוצר מכניות, איזה מרחב בדיוק, איזה שטח זה משפיע עליו נגיד, כן, אם זה משהו, זה דברים מאוד מאוד סגורים. זה דבר אחד שחוקים עושים. דבר אחר שחוקים עושים, זה שחוקים מספקים איזשהו גירוי סיפורי, או איזושהי שאלה סיפורית. מה שקוראים הרבה פעמים פרומפט, אני דיברתי על זה בכמה מקומות אחרים, זה יותר מביא לך איזשהו סוג של שאלה. אני אתן את הדוגמה הקלאסית, כן, של, אני יודע מה, הצלחה חלקית במשחקי מנוע אפוקליפסה, שכתוב בה איזשהו איך מה שאתה מנסה לעשות משתבש, אבל זה משהו יחסית פתוח. זה נותן לך איזושהי אמירה פתוחה, משהו ישתבש, משהו קרה פחות טוב מהמצופה, וזה בעצם פתח לפרשנות. ולפעמים יש לך עוד כלים שאמורים לעזור לך לעשות את הפרשנות הזאת, אבל זה לא אומר לך בדיוק מה קרה. כי זה לא בזה מתעסק. זה לא מתעסק בדיוק איך דברים קרו. אז מהבחינה הזאת, יש חוקים שממש ממש מגדירים מה קורה בעולם המדומיין, ויש חוקים ששואלים אותנו שאלה בעצם מה קורה בעולם המדומיין, שאלה ממוקדת יחסית, שעוזרת לנו לענות עליה, כן? כי אחד מהקשיים עם שאלות פתוחות זה שקשה לענות עליהם. אז אני מנסה לתת לנו שאלה ממוקדת. אז אלה שני סוגים של חוקים. אני אומר בזהירות, אני מניח שיש עוד סוגים.
איך אומרים, הרשה לי למקד אותך.
מקד, מקדני, מקדני נע. אבל אולי לך יש עוד תוספת לנושא?
אני, כן, אני אוסיף קצת, אני אמקד ואוסיף. איך אומרים? בשתי מילים.
בשתי מילים אם לא יותר.
חוקים נמצאים בשביל השיית הספק, ולהפוך את השיית הספק שתהיה קולקטיבית לשולחן. כי כשאנחנו היינו ילדים, ושיחקנו בחוץ, איך אומרים? לפני דור האייפונים, שיחקנו בחוץ.
גם היום משחקים משחקי דמיון, בלי הפסקה, ילדים שאני רואה.
תלוי איזה. לא, האמת האמצעי שלי מאוד חזק בזה.
אני רואה את זה פשוט כל הזמן, ברגע שהם עוד ילדים, כאילו רק בבית מול המחשב הם באמת...
אבל כשיצאנו לא לשחק בחוץ, לקחנו ענף, ופתאום כולנו היינו אבירים, חיילים, או משהו. עד, וכולנו שיחקנו וכל היה טוב וסבבה, עד שפתאום אחד אחר הגיע ולקח ענף אחר, ואמר שהוא מגיע עם תותח לייזר, כי הוא ממאדים. ופתאום כולם עשו כזה, מה פתאום? אנחנו כולנו אבירים, איפה הבאת עכשיו תותח לייזר? זה לא חוקי, זה לא במשחק. אבל למה? כי לא היה לנו, איך אומרים? לא היה לנו חוקים כתובים, אף אחד לא כתב מה המסגרת שלנו. אז קודם כולנו היינו אבירים, ברגע שפתאום מגיע מישהו עם תותח לייזר, הוא שבר לכולם את ה-suspension of disbelief, את השעיית הספק, ובעצם הרס את המשחק.
אני אטען שאנחנו באותו מצב בדיוק במשחקי תפקידים.
אז אני אומר, בשביל זה יש את ספר החוקים. ספר החוקים הגיע בשביל לתת את השעיית הספק משותפת לכל האנשים שסביבים סביב השולחן. ואז כולם יודעים, כמו שאמרת, מה הגבולות גזרה שלנו, הכל מאוד ברור ומאוד מסודר. בשביל זה יש לנו את החוקים. ואז מתחילים, איך אומרים, הנגיעות בקצה ולפעמים גם לעבור את הקצה. אבל מי עושה את זה ומתי? מי שעושה את זה לדעתי הכי הרבה זה המנחה. כי המנחה מציג לשחקנים לחבורה, לדמויות, את העולם כפי שהוא לפי החוקים, ופתאום יש משהו שיוצא מהחוקים האלה. זה כאילו הפלוט הוק. זה הדבר למה שהם יצאו לחקור את זה, כי זה שונה, כי זה מוזר, כי זה לא רגיל. כן, אני משוכנע שהרבה יגידו מה, למה, אבל אתה יכול לעשות את זה בתוך מסגרת החוקים. כן, אתה יכול לעשות את זה בתוך מסגרת החוקים. אבל אם זה פתאום יוצא, בחוץ למסגרת החוקים, אז פתאום השחקנים מתחילים לחשוב, רגע, אוקיי, שיחקתי מבוכים ודרקונים 5 שנים, אני מכיר את אסופת המפלצות על ימין ועל שמאל, וכל הסטטים ואת כל הדברים לפי האלף בית מסודר, ופתאום אני נתקל במשהו והוא לא עושה את מה שהוא אמור לעשות.
אתה מדבר על קהל ספציפי, אבל בוא.
אני מדבר על קהל ספציפי, אבל מבחינתי זה תקף לכל שיטה.
זה לא תקף לכל שיטה.
אני אגיד ככה, לא משנה באיזה שיטה אני אשחק, או איזה שיטה אני אריץ, זה יהיה הכיוון שלי. הכיוון שלי יהיה לראות איפה הגבולות גזרה, ואז איפה אני יכול להכניס משהו שונה, משהו שיוצא מגבולות הגזרה, אבל חשוב, לא לשבור את המשחק. כלומר, ייכנס פה משהו שונה, משהו מסקרן, משהו שהשחקנים ירצו לחקור ולגלות, אבל הם לא יגיעו למצב שיגידו טוב, לא. אין כאילו שום מסגרת אפשרית שבה זה יכול להתקיים בעולם שבו אנחנו נמצאים כרגע.
כן, אבל אני שואל את עצמי, זה באמת שאלה של חוקים. כאילו, בוא נגיד ככה, אם אנחנו נשחק משחק פנטזיה, כן, אם אני אריץ משחק פנטזיה הירואית, כן, ואני אגיד שהקווסט שלהם הוא להכין את העוגה הכי טעימה בשביל האופה הקוסמי, זה ידרוש איזושהי הסכמות מאוד מאוד ספציפיות לגבי איזה מין משחק אנחנו עושים, והוא כבר כנראה יצא מתחום הפנטזיה ההירואית, כן? זה לא שאלה של חוקים.
לא, אבל אני חושב כאילו, בוא, אם אני מריץ משחק של סופר גיבורים, וכולם יודעים בערך מה מצופה מהרמה של הסופר גיבורים, פתאום כולם מגיעים לאיזושהי סיטואציה, והכוחות מפסיקים לעבוד. לכולם, לאף אחד אין כוחות.
זה פרק מצוין.
אבל בסיטואציה מאוד מאוד ספציפית, ועכשיו צריך להבין רגע, למה בסיטואציה הספציפית הזאת לאף אחד אין כוחות?
אני עשיתי את זה, כאילו.
אוקיי, אז אני אומר כדוגמה.
בקמפיין סופר גיבורי.
אני אומר כדוגמה. אם אנחנו נכנסים ל...
אגב, שימו לב, אם יש לכם גיבור שאין לו כוחות, זה השלב שבו פתאום, וואו... הוא יודע להסתדר, זה קרה.
אני משוכנע שהמלצתי על זה בעבר, אבל מי שלא, אתם לחלוטין מוזמנים לקרוא את הקומיקס Unordinary בוובטונס.
אנחנו נקשר.
שמספר על עולם שבו לכולם יש כוחות, חוץ מלגיבור. הגיבור של הסיפור הוא היחיד שאין לו כוחות, והוא כאילו נכה ואין לו כוחות, ואיך הוא מסתדר כאילו בעולם שבו לכולם יש כוחות חוץ מלו. וזה ווב קומיקס נטר.
מגניב.
עכשיו, מעבר לזה, גם החוקים באים בשביל, איך אומרים, לפתור לנו בעיות, איך אומרים, בעיות קרנצ'יות, כאילו, מי הרביץ קודם וכמה חזק הוא הרביץ. כדי ש... איך אומרים, אני לא בקטע של הרפים, אתם מכירים אותי. אז כדי שלא יהיה לנו מצב שבו אנחנו אשכן נצטרך להרים חרבות ולמרבץ אחד את השני ולראות מי הרביץ ראשון וכמה חזק הוא הרביץ, אז בואו נגלגל קוביות או משהו, נטיל מטבע, נשים אבנים אדומות או לבנות בסק, כדי שנראה מה קורה.
כן, אבל שימו לב שהדברים האלה הם קצת שונים. כאילו, הם שונים במה סדר גודל שהם בוחנים, הם שונים ב... שים לב שנגיד, המכניקה שדיברת עליה בפולו, כן? שאנחנו שמים את האבנים האדומות והלבנות, ואנחנו שולפים אותם, ואנחנו רואים האם הצלחנו או לא הצלחנו. זה לא אומר לנו כמעט כלום על מה שקרה. זה משאיר לנו את העבודה. זה ההבחנה שאני עשיתי קודם, בגלל זה אני חושב שההבחנה הזאת היא מעניינת.
זה נכון שזה משאיר לנו, כלומר יש שיטות שהחוקים הם יותר סגורים, או יותר יורדים לרזולוציה יותר נמוכה, ויש שיטות שנותנים, שהחוקים רק נותנים מסגרת, כמו נכשלתם ואחת הדמויות מתה.
אני חושב שהם נותנים שאלה, זה מה שאני אומר. יש חוקים שנותנים תשובה על מה קרה, ויש חוקים שנותנים שאלה על מה קרה.
אבל שים לב שעדיין יש שורה תחתונה, כלומר עדיין החוקים אומרים נכשלתם ואחת הדמויות מתה. כלומר, זה לא שהגענו לסיטואציה הזאת ואנחנו בינינו כולנו החלטנו לא, אנחנו נכשלנו ואחת הדמויות מתה, אלא עדיין היה פה איזשהו חוק, והחוק הזה אמר לנו שנכשלנו ואחת הדמויות מתה. האמת שאם לדייק, החוק אמר...
חכה, אני עוד ברגע הולך להביא את בית נדודים.
אני אומר, האם החוק אמר, האמת היה יותר מדויק, הוא אמר, נכשלנו, ואיבדנו את אחת הדמויות. זה אפילו לא אומר שהיא מתה.
נכון, הוא לא אומר שהיא מתה.
זה אומר שאיבדנו את אחת הדמויות, במקרה שלנו היה בוגד.
נכון.
אבל עדיין היה פה חוק שאמר משהו. וכולנו ידענו, כולנו הגענו לשולחן המשחק, וידענו שקשת האפשרויות של מה שעשינו... זה נמצא בתוך קשת האפשרויות שלנו.
יותר מזה, אנחנו רצינו להגיע אל המקום שבו, כאילו, אנחנו גם רצינו להצליח, ואפילו פעלנו לפי זה באיזשהו רמה, כאילו, אנחנו תמיד במשחקים כאלה, תמיד יש איזשהו משחק בין זה שאתה רוצה שזה יהיה מעניין ומגניב, לבין זה שאתה רוצה גם להצליח. כאילו, נראה לי שכולנו באיזושהי מידה חשבנו גם על מה אנחנו חושבים שצריך לעשות כדי שהדבר הזה... יצליח. ומצד שני, כולנו רצינו שיקרו, כאילו, אף אחד מאיתנו לא יתאכזב כשנכשלנו במשימה השנייה שלנו, כן, בלהרוג את הקולוסוס.
לא, זה היה כישלון מפואר.
כאילו, קול, לגמרי קול, ואז, והשאלה היא מעניינת מהבחינה הזאת. טוב, באופן כללי רגעים אנחנו רוצים להכליל את, בהכי רחב, אז החוקים כאילו הם אחד הם אחד מהדברים שבעזרתם אנחנו מספרים סיפור לא לבד, כן? חלק מהעניין הוא שאנחנו פה מספרים סיפור ביחד, אז יש את הרעיונות שלי, יש את הרעיונות שלך, יש את הרעיונות של עוד שחקנית שאיתנו, ויש את מה שמביאים החוקים. הם סוג של רעיון בפני עצמו, שמייצר איזשהו סוג של עולם.
כאילו את הבסיס, כלומר הרעיונות של השחקנים והמנחה ומי שזה, צריכים להיכנס בתוך אותה מסגרת של החוקים.
אם ניקח רגע את פולו, שזה טוב, לדעתי פולו בתור הקצה השני ממבוכים ודרקונים, פחות או יותר, נכון?
לא יודע, מה היו החוקים של אקו?
החוקים של אקו זה, תבחרו מהתפריט ותתארו את זה. כאילו תרחיבו, החוקים של אקו זה לגמרי רק תבחרו את השאלות שמעניינות אתכם. כאילו זה ממש רק שאלות, כן.
אז בוא נגיד פלו, כי פלו בסופו של דבר כן יש חוק שאומר לך...
הצלחת, נכשלת.
משהו שקרה, אפילו השנה השקטה שיש לך קלפים.
נכון. לא, אבל אני חושב שזה מעניין, עם פלו, כי ברור לנו שזה אחד מה... כאילו, שבפלו אפשר לשחק מלא משחקים, כן? אפשר לשחק אינסוף סיפורים וגם רמות מתח בהם. אנחנו נתינו לשחק תמיד. כל המשחקים ששיחקנו בפולו הם משחקים כאלה של הכל קריטי והכל נוראי וזה, אבל אפשר לשחק בזה גם, כן? אנחנו מנהלים קמפיין של מישהו, כן? אנחנו מריצים טוק שואו ואנחנו צריכים לראות איך הוא מצליח.
זהו, היה הראשון בבידור כזה.
כן, 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 לגמרי. אפשר לעשות את הדבר הזה. וההשלכות יהיו הרבה, יותר, הרבה פחות קשוחות. ועדיין, הדבר הבסיסי שפולו עושה, הוא מגדיר עולם שבו כל המאמצים שלך שיהיו לך בעולם, הכישלון עדיין די סביר. לא הכרחי, אפשר זה, אבל יש פה משהו מאוד מאוד, כאילו נגיד לדעתי הרבה יותר ממבוכים ודרקונים. מבוכים ודרקונים עונה בגלגול ספציפי, אתה יכול להיכשל יחסית בקלות, אבל עושים הרבה מאוד גלגולים. כן? בפולו עושים... במשחק שלוש פעמים בודקים אם הצלחנו או לא, ובכל אחד מהם יש סיכוי לא רע גם להיכשל. כולל בפעם האחרונה.
כן. Okay.
כשאנחנו שלפנו, תקשיבו לפרק האחרון שיצא לפני שבועיים או שלושה, אני כבר לא זוכר, של כשאתם שומעים את זה, כן? מחר כשאנחנו מקליטים את זה, של פולו. אנחנו לא ידענו מה יקרה, אם אנחנו נצליח כשניגשנו לאתגר האחרון. אז מה שאני אומר זה שהחוקים הם אחד מהדברים שמגדירים עולם, אפילו אם הם לא מגדירים setting, כן? כאילו, follow לא מגדיר setting, הוא כן מגדיר היגיון של העולם. באותה מידה, מבחן ודרקונים מגדיר היגיון של עולם, נגיד היגיון שבו כל דבר שתעשה, נגיד, הוא מאוד מאוד, כאילו, אפשר להיכשל בו או להצליח בו, זה מאוד מאוד סווינגי, כי ככה המכניקה עובדת, כאילו, הקוף 20, לצורך העניין, אתה יכול להוציא בו 1 או 20 באותו סיכוי. מצד שני, אף גלגול אחד לא יכריע כנראה את דמותך, אלא אם כן כבר נכשלת בהרבה גלגולים קודם וכולי, אתה תגיע לגלגול שבו אחד יכריע אותך.
בוא נגיד שמבחינת אם מסתכלים ספציפית על השיטות האלה, מבחינת ההבדלים, להגיע לקצה, למתח הגבוה הזה, אז פולו עושה את זה ממש טוב, בממש מעט זמן. בעוד שזה אפשרי להגיע למתח הזה במבוכים ודרקונים, עוד פעם כשיטה לדוגמה, צריך להיות לזה תנאים מוקדמים. למשל, באחד הסשנים האחרונים ששיחקתי, שנלחמנו בדרקון, אבל נלחמנו בדרקון, אחרי כבר שני קרבות מיני בוסים שהגיעו לפני זה, ואז פתאום אתה מגיע לדרקון שכבר אין לך את כל המשאבים שלך, ופתאום הקרב מול הדרקון כבר התחיל לחוץ יחסית, כי אתה לא מגיע אנחנו אומרים אחרי מנוחה ארוכה, כל המשאבים, הכל טוב, אפשר להתחיל לפתוח מערכה. אתה כבר מגיע עם 50% או 25% מהמשאבים שלך, ופתאום כל גלגול הפך להיות משמעותי, כי אתה יודע שאין לך עוד כזה. זה לא משהו שיש לך 3 או 4 או 5 ממנו.
כן.
זה משהו שיש לך שמרת 1 וזהו. ופתאום רמות המתח היו הרבה יותר גבוהות. או אם אנחנו מדברים על דרגות נמוכות. בדרגות נמוכות במבוכים ודרקונים, מראש אין לך הרבה משאבים, ואז החוקים בעצם מביאים אותך למצב שבדרגות הנמוכות אתה בלחץ.
עמית, בכל זאת, אנחנו כבר מדברים זמן מה, אני בכל זאת רציתי להתייחס ספציפית לשאלה שאיתה התחלנו של האם להשתמש בחוקים? או מה הבעיה אם לא להשתמש בחוקים? או משהו בסגנון הזה, אני לא אסגור בדיוק על איך, או האם יש בעיה? או מתי? או כמה? אני לא יודע.
אז ככלל, לדעתי, היא להשתמש בחוקים. הם נותנים מסגרת טובה. הם מאחדים את כל היושבים בשולחן, ולהשתמש בשבירת החוקים, בשביל להגביר את העניין ולהגביר את המתח. ועוד פעם, לשים לב שזה לא הולך אוברבורד, ושובר את הספינה לגמרי, והשחקנים מרגישים שכבר, שבגלל שהם לכאורה מקבולים לחוקים, אין להם, הם מאבדים את היכולת להשפיע.
כן, לא, אני מבין את זה. אני פשוט מסתכל על זה קצת אחרת, אני חושב. אני חושב שאני,
אתה אומר שאם החוקים לא מתאימים לך, תחפשו חוקים אחרים.
לא בדיוק, לא, לא. זה לא מה שאני אומר בדיוק, כן. זה טוב בתור ה-catch phrase, כן? כי לא קרה כמעט ששיחקתי משחק והוא היה בדיוק, אתה יודע, שלא שיניתי שום דבר, ולא היה איזה משהו שככה חרק לי, או משהו שסתם פספסתי. תשמעו, לא נעים לי להגיד, אתם הקשבתם אולי למרד הבורסלי שאנחנו שיחקנו בפולו, משחק שאני מאוד אוהב פולו.
גם אני מאוד אוהב את
פולו. אנחנו פספסנו שם כמה דברים די קריטיים לגבי החוקים, וזה היה בסדר. כאילו, אנחנו לא היינו סגורים לגמרי על איך אמורים לעשות את כל העניין הזה, שאנחנו לא אמורים להכריע את האתגר במהלך הסצנה, ואנחנו כאילו חשבנו שאנחנו לא אמורים להכריע את הסצנה, וזה לא נכון, אין שום בעיה שתעשה מה שאתה רוצה בסצנה, כל עוד אתה לא מכריע את האתגר. ואנחנו כאילו לא הכרענו אף סצנה. זה יצא בסדר גמור בסך הכל.
זה יצא נהדר.
לא קרה שום דבר. זה רק גרם לזה שיהיה לנו יותר מתח ופלשבקים, וזה, הכל היה בסדר. זה פשלה, כן? זה קורה, כן? בעיקר כשאתה משחק משחק שלא קראת בעיון רב מדי. למרות ששוב, שיחקנו אותו שם אחרי שכבר שיחקתי אותו איזה כמה פעמים, ועדיין הדבר הזה קצת בלבל אותי. אבל גם אני יודע מה ונור ששיחקתי המון המון המון. הנחיתי מלא מלא קמפיינים, ובכמה וכמה הם אני הכנסתי כל מיני שינויים קטנים לחוקים. תמיד בתיאום עם השחקנים, או עם זה שאני מבהיר להם למה זה קורה, ולמה אני רוצה לעשות את השינוי הזה. ונראה לי כלל האצבע בן גדול הוא איזשהו מקום של איזון, כן? אם חלק מרכזי מהמכניקה של המשחק לא טוב לכם.
הדרקון לא יכול לנצח כפר.
אם זה מאיזושהי סיבה באמת איזשהו נושא שמפריע, יש מלא משחקים בים, כמו שאומרים. לכל סיר יש משחק. ויש לי עוד כמה כאלה. אפשר למצוא משחקים אחרים, אבל אני לא חושב שאיזושהי בעיה אם הזזנו משהו קטן פה, הזזנו משהו קטן שם. זה כן דבר שווה לדבר עליו, וזה גם לא, אני לא מרגיש שזה דבר גם שהוא צריך להיות כאילו, אני לא אוהב, אני אגיד מה אני לא אוהב. אוקיי, זה אולי מה שמבהיר לי, מה שאני חושב שאני מרגיש ככה לא נוח כל כך עם מה שאתה אמרת. אני לא אוהב את הרעיון שהחוקים זה מין דבר כזה שהמנחה היא המלכה שלו, כן? אני עכשיו המנחה, אני מלך החוקים, אני אגיד לכם מה החוקים.
ודאי שלא, אתה מעסיק עורך דין חוקים, שהוא אומר מה, שהוא מכיר את החוקים.
אני לא מעסיק אף עורך דין חוקים. הם לא שרדו אצלי כל כך, לא יודע איך זה הדבר הזה. סתם, האמת שלא היה אצלי אף פעם, באמת. אני הכי קרוב בעצמי, לדעתי, מבין מי שעברו אצלנו בקבוצה הביתית. לא, אבל הנקודה שלי היא לא זאת. הנקודה שלי היא שאם אני רוצה לשנות משהו בחוקים, כשאני עושה את זה, אני מתאם את זה עם החבורה. אני לא פשוט מנחית, ואני לא... עכשיו, שוב, אני לא יודע מה להגיד על מצב, על בעיית הדרקון הידועה. אני לא חושב שלעשות דרקון יותר חזק מהדרקונים שמופיעים בחוקים של...
אסופת המפלצות.
אסופת המפלצות של, של מבוכים ודרקונים, זה נגד החוק של מבוכים ודרקונים. או אם זה כן, זאת פרשנות די נוקשה של מה הם החוקים של מבוכים ודרקונים. אני לא רואה את זה ככה. אז אני לא מרגיש שבאמת השאלה שהוא העלה היא שאלת חוקים, כן, בסופו של דבר. הוא התלונן על איזשהו משהו בתוך איזשהו קונטקסט ספציפי, שוב, גם אמרתי שלדעתי לא בטוח קשור למשחק ממש. אבל אם אני הולך להגיד, מעכשיו אני יודע מה, היכולת הזאת הולכת לפעול אחרת, אני צריך לתאם את זה עם השחקנים, כי זה יכולת שהם אולי בונים עליה.
אוקיי, אני מסכים איתך ששינוי גורף, שאתה מכניס לחוקים ומשפיע על כולם והשחקנים יתקלו בו יותר מאותו מעורר עניין.
כן.
ואפילו יוכלו להשתמש בזה בעצמם, בהחלט. לצורך העניין, אנחנו במשחק האחרון שלנו שיחקנו מיני קמפיין משוגע לגמרי של מבוכים ודרקונים מהדורה 5, ואמרתי לשחקנים שלי, תקשיבו, אני רוצה להביא דברים גדולים ומפחידים שתתקלו בהם, אבל אתם סקווישי, ואתם עלולים למות מדברים גדולים ומפחידים. אז אני יוצא מנקודת הנחה, שמי שמגיע לאפס נקאפ, אם זה לא קרב בוס, הוא לא מת. זה עכשיו שינוי בחוקים, אני רוצה שתתפרעו, אני רוצה שתעופו על כל הקופה, ושלא תפחדו שהדמות שלכם תמות, בגלל שהיא עשתה משהו משוגע. זה ספציפי לקמפיין הזה, זה ספציפי לסיטואציה הזאת, אבל עשינו את השינוי הזה ודיברנו עליו והחלטנו מה, עוד פעם, מה המסגרת שלו ואיך אנחנו מכניסים אותו בתוך עולם המשחק. וכן, בהחלט שהיה פה תקשורת על השינוי של החוקים הזה. אבל לצורך העניין, בקמפיין אחר לגמרי, שבו השחקנים הכירו את אחת המפלצות, ופתאום הם מנסים ולכאורה המפלצת אמורה למות בסיטואציה 1, 2 ו-3, אבל היא לא. אבל רק המפלצת הספציפית הזאת. ורק בסיטואציה הזאת, וכשהם נתקלו עוד פעם במפלצת מסוג דומה, אז היא עבדה לפי מה שהם מכירים. כי זה היה, זה איך אומרים, זה הפתעה שלי, לעורר עניין.
כן, אבל שוב, אני אומר, זה עניין של, של שאלה כזאת פרשנית. ברור לי שנגיד היום מחשפי החוף מאוד מאוד רוצים שנתייחס לכל דבר כתוב כפחות או יותר דברי קודש, ואם זה משהו אחר, אז זה הומברו. אם אתה, אז אתה עשית איזה הומברו משוגע
מאוד,
זה שאתה שינית קצת מפלצת, אבל זה לא הגישה שלי. אני חושב שזה כאילו מה שעושים כל הזמן, כאילו, אבל לא, אני מאוד אהבתי את הדוגמה של הדמויות שלא לא מתות אם זה לא קרב בוס. אחלה, אני עשיתי משהו די דומה בקמפיין ונור האחרון שהרצתי, שאמרתי בגדול לזה, לא כל כך מעניין אותי מוות של דמויות, אתם יכולים ליפול בשבי, יכולים לקרות לכם הרבה דברים, אבל זה לא... אתם תמותו אם אתם תרצו.
חברים, אני מעודד אתכם לנסות את זה. זה מאוד משחרר שחקנים לדעת שהדמות שלהם לא תמות. הם יעשו דברים הרבה יותר קיצוניים, וזה יוביל לסיטואציות שיכול להיות שלא חשבתם שתגיעו אליהם. כן, זה מכריח אתכם להיות קצת יצירתיים של מה קורה. אוקיי, אז כל הקבוצה ירדה לאפס נקאפ, אז מה קורה עכשיו?
אז באותו עניין אני אתן את הזה. שחקו להבים בעלתה. בלהבים בעלתה, אחד מהדברים שהוא מצטיין בהם, זה שלשחקנים יש סט כלים מאוד מאוד נרחב, לצאת מצרות די זוועתיות. מה שמשחרר גם אותם לעשות דברים מאוד מאוד מופרעים, וגם משחרר את המנחה לעשות דברים מאוד מאוד מופרעים. אין שום בעיה שהתגובה לנכשלת בגלגול, זה האויב יורה עם הרובה בטווח אפס בראש שלך. כן? עכשיו, הוא עשה את זה, שנייה, יש לך עוד כלים, אתה יכול להגיד, לא, לא, רגע, זה לא מה שקרה. לשחקן יש מגוון כלים כדי להגיד את זה, אבל הוא יודע כבר שזה מה שעל השולחן.
כן, תקראו את החוקים של להבים בעלתה, זה נשמע כמו סט חוקים וכלים מאוד מעניין. אתה רוצה עם פרקליט השחקן לסיכום?
יש לנו פרקליט השחקן.
בטח, אנחנו מדברים על חוקים.
לפעמים עם המנחים, אין דין ואין דיין, מזל שיש לי את פרקליט השחקן.
אני אהיה פרקליט השחקן הפעם.
ואם לא תגיד את מה שרציתי להגיד, אז אני אהיה עוד אחד.
אז אתה תגיד את מה שאתה רצית להגיד. אני לא יודע מה רציתי להגיד. שחקנים, החוקים הם שלכם, תהנו. אני יכול להגיד לכם את הניסיון שלי בתור שחקן, כן? אני אמנם מנחה הרבה, אבל יצא לי גם לשחק, ולאחרונה האמת שיצא לי לשחק יותר. אני אפילו היה איזו תקופה קצרה שאני הייתי רק שחקן בשני קמפיינים. לא יודע איך הדבר הזה קרה. זה נגמר די מהר. אבל זה כן קרה, והיה כיף. החוקים הם משרתים אתכם. תהנו מהם, הם חלק גדול ממה שאנחנו משחקים פה. הם נותנים לכם כלים לעשות דברים מגניבים, הם מגדירים לכם כישלונות נפלאים. קחו את הדמויות שלכם, תיקשלו איתם ותהנו.
אני אוסיף על זה, שאם יש חוקים שהם מפריעים לכם, דברו עם המנחה, דברו עם הקבוצה, ותראו אם אפשר כקבוצה להחליט לשנות אותם. זה בסדר גמור, המשחק הוא שלכם ולא של החוקים. אז אם יש משהו שמפריע לכם להנות, תראו מה אפשר לעשות לגביו, ועוד פעם, במיני דוגמה שלא באמת שינתה לי יותר מדי, אבל דמות שאני שיחקתי, החבורה מצאו אותה קבורה בשלג. טכנית, לפי החוקים, היא הייתה אמורה להיות מתה מקור, כי היא קבורה בשלג. אבל, איך אומרים, דיברתי עם המנחה, דיברתי עם הקבוצה, ואמרתי להם, חבר'ה, זה כאילו דרך ממש מגניבה להציג את הדמות שלי. כן, אתם יכולים לפגוש אותו בפונדק, אבל בואו, זה דרך ממש מגניבה להציג אותו, שפתאום אתם פותחים איזה מקום שהיה כפו במשך איזה 300 שנה, והוא נמצא שם. זה מגניב. בהמשך המשחק, לא יהיה לו איזה חסינות לקור, או איזה משהו מרחיק לכת שלכאורה שובר אותו לכל דבר, אבל בזמן הספציפי הזה, כן, זה מגניב.
יפה מאוד, כן. עמית. אני חושב שאנחנו מצינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי.
בהחלט, 54 דקות על חוקים, אין חוק שלא זז.
אין חוק שאנחנו לא כיסינו. אז מה אתה אומר, עמית? להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
יאללה, ביי!
ביי ביי.
לא קריטי. כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
אתם תתקלו בשיטת הנחיה שלי של מועד 5, שלא מוותרת לשחקנים, ואתם תעבדו.
אני לא יודע מה זה קשור לוותר לשחקנים, אני והשחקנים שלי יודעים שאצלי אני חצי מהדברים שואל אותם, זה לא... זה... אצלי זה סטנדרט לגמרי, אני... אז מי זה הבן אדם הזה? למה הוא מדבר איתכם?
בואו תגידו לי, למה אתם פה בכלל?
הוא מכיר אותך מאיפשהו, נכון?